מיד נהיה עם כל העדכונים מהפיצוץ במרכז איסטנבול, אבל קודם זה.
ואחר כך הוא יגדל ילדים שתפקידם לעשות ילדים, משום שהקצבה הולכת וגדלה ככל שיש לו יותר ילדים. ולכן יש פה תמריץ שפשוט יביא אותנו להתמוטטות.
כן, כן, זה אותו בנימין נתניהו, שמעתם טוב, מדיניות הקצבאות תביא להתמוטטות כלכלית. רק שזה היה מזמן, בראיון לשלי יחימוביץ' ב-2003. זה בדיוק כמו שאותו נתניהו הגן בחירוף נפש על בית המשפט העליון, בדברי הפרידה שלו מהנשיאה היוצאת דורית בייניש. אז אגנוז כל הצעה נגד השופטים, אמר וברך את הנשיא הנכנס, השופט אשר גרוניס ב-2012. אז מה קרה? המשפט קרה, ומשכך קרה, הכל כשר. הסיעות החרדיות מגיעות לממשלה שתקום עם תיאבון גדול מאוד. הדרישה המיידית היא לעגן את הכפלת הקצבאות בבסיס התקציב, כלומר מה שהיה עד עכשיו 800 מיליון שקל יגיע למיליארד. עוד קצבאות, פחות תעסוקה. מדברים על כך שמאזן שוק העבודה ישתנה עד 2050, אז זהו שלא. בקצב הזה זה יקרה הרבה הרבה לפני. כשגם כך, מספר המתגייסים לצהל הולך ויורד מדי שנה, השוויון בנטל מתרחק, השכר החודשי של המשרתים הסדירים יקטן ביחס למקבלי הקצבאות, ואם אריה דרי יתמנה לשר אוצר הוא באמת ישמור על כולם? היו בחירות וזו הדמוקרטיה, ואיש לא רוצה לברוח מישראל לשום מקום. אבל, זוכרים מי אמר ב-2003 שמדיניות הקצבאות תביא להתמוטטות כלכלית? מר כלכלה? רק אמרנו. בהצלחה לכולנו. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103 FM.
נשיא המדינה איתי לבוקר את מלאכת הרכבת הממשלה על בנימין נתניהו עם הערה, לא נעלמה מעיניי העובדה שנגד חבר הכנסת נתניהו מתנהל הליך פלילי. מיד נדבר על חלוקת התיקים המסתמנת עם כל המוקשים, שר אוצר, שר ביטחון ועוד, וגם על הפנייה של התנועה לאיכות השלטון ליועצת המשפטית לממשלה בעניין אי יכולתו של דרי לטענתם לכהן כשר בכל תפקיד. יושב ראש התנועה, עורך הדין אליעד שרגא, ידבר איתנו. לראשונה בישראל, אשפוז בית לילדים, כך בבית החולים שניידר לילדים. רן רזניק הביא את הסיפור וסגן מנהלת בית החולים יסביר איך זה יעבוד. בורסת הקריפטו FTX התמוטטה. מה יעשו הלקוחות ומה אפשר ללמוד מזה לעתיד? איפה הכסף? אורחות ומפיקות. מלי בנימינו ואפרת קורמן על השידור איתנו יובל גלבוע. איפה הכסף בשידור חי גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. מיד על המנדט שניתן לראש הממשלה הנבחר בנימין נתניהו, אבל קודם ליואב ETL שידווח לנו על מה שקרה לפני זמן לא רב במרכז איסטנבול בטורקיה. שלום יואב.
שלום ענת, לכן אירוע שמזכיר לצלנו אירועים שאנחנו מכירים מישראל. האזור הוא אזור רחוב איסטיקלל, מי שהיה באיסטנבול בוודאי היה ברחוב הזה, אומר אפילו כל מי שהיה בטורקיה היה בסביבת כיכר טקסים המרכזית של איסטנבול, רחוב שמתפצל, רחוב החנויות, החנויות היוקרתיות, מעין מדרחוב בן יהודה לעניין הזה בירושלים. מזכיר מאוד חנויות שם, הרבה תיירים בכל רגע נתון, גם ישראלים, ואנחנו ככה מתיעודים שאנחנו רואים, א' רואים ממין כדור אש כזה שמתפוצץ, וגם לאחר מכן התמונות של אחרי לא נראות טוב. אנחנו יודעים על לפחות מדיווחים ראשונים 11 נפגעים, אנחנו שומעים לפחות 4 מהם הרוגים, אנחנו רואים את מראות התופת באמת מוכרים לנו כל כך מאירועים דומים בישראל. אני אומר כך, יש לנו הרבה ישראלים ששם, אני שוחחתי עם אחד שנמצא בקבוצה שם, שמעו את האירוע הזה, רצו מיד למלון והסתלקו לשדה התעופה, למרות שהטיסה שלהם מאוחר יותר היום. הוא אומר לי שיש הרבה ישראלים שעשו את אותו הדבר, הסתלקו ממרכז איסטנבול ועברו למרכז, עברו לשדה התעופה.
כן, זה מקום מאוד מאוד מתויר. אנחנו, זהו, אז מה משרד החוץ מדווח? אני מבינה שיש לפחות מנותקת קשר אחת.
כן, אז בשלב הזה הייתי אומר, כל הדיווחים הם מאוד מאוד ראשוניים, גם המספרים שאנחנו שומעים עליהם, לצערנו, מניסיוננו, הם רק עוד ילכו ויגדלו, אלא מספרים ראשונים, אתה גם רואה בתיעודים שמדובר בזירה לא קלה שם, ולכן זה הכל ראשוני. משרד החוץ לא יכולים לאמת על מעורבות של אף ישראלי עדיין, אבל הם עסוקים ממש בזה, אפשר בכל מקרה לומר בזה כרגע עסוקה הקונסוליה שם, בלנסות למצוא את כל הישראלים שנמצאים שם ולוודא שהם, ששלום להם, אבל זה, אנחנו עדיין לא יכולים למסור ולקווה שגם יישאר כך על ישראלים בין הנפגעים האלה. ושוב אני אומר, אזור מטויר מאוד, הרבה ישראלים בוודאי ראו את האירוע הזה, בוודאי נמלטו משם, אזור מטויר מאוד, ובבטן, בוא נקרא לזה ככה, הבטן הרכה או הלב הפועם של איסטנבול, איך שתרצי, זה מרכז איסטנבול, על התראות לפיגועים באיסטנבול, אנחנו שומעים תקופה ארוכה.
נכון.
וחשבנו שאנחנו כבר מעבר לזה, והנה האירוע הזה בא. אנחנו נדע יותר בשעה.
נכון, טוב, אז אם יהיו לך עוד, אם יהיה לך עוד איזשהו מידע חשוב, אתה מוזמן לדווח לנו בשידור. אנחנו ננסה גם ליצור קשר עם משרד החוץ, לדעת בדיוק אחרי מי מחפשים, מה מחפשים בשלב הזה. לפחות 11 פצועים והמראות, כמו שאנחנו רואים אותם כרגע, בשני ערוצי הטלוויזיה, בדיוק, לא נעימים, וזה טבע הדברים ברגעים כאלה. יואב איטיאל, וואלה, תודה רבה לך בשלב הזה. תודה. שלום צביק אזרחי, הפרשן בכיר כלכליסט.
שלום ענת.
בואו נדבר על שני המוקשים שמדברים עליהם, גם אוצר וגם ביטחון, דרעי סמוטריץ' והפוך.
זהו, בדיוק ככה. אריה דרעי הודיע בוקר לבנימין נתניהו, ראש הממשלה המיועד, שהוא מבקש לקבל על עצמו את תיק האוצר. זה כמובן נעשה בשיתוף עם נתניהו, שלא כל כך מעוניין לתת את התיק הזה לבצלאל סמוטריץ', שבצלאל סמוטריץ' דורש או את האוצר או את הביטחון. התגובה של הציונות הדתית היא שאם האוצר בעצם ניתן לאריה דרעי, שהוא קיבל פרס על זה שהוא היה נאמן לנתניהו כל תקופת האופוזיציה, אז סמוטריץ' מתעקש על תיק הביטחון, והוא גם מתכונן לערך לתיק הביטחון. ועכשיו השאלה היא מי ימצמץ ראשון, כיוון שסמוטריץ' הציב לעצמו כיעד במערכת הבחירות, או אוצר או ביטחון. סמוטריץ', עוצמה יהודית והציונות דתית, יחד עם 14 מנדטים, הם הולכים בגוש משותף יחד
זהו,
עם תואת
השאלה,
נוער.
בדיוק, השאלה אם הם בטון או שיהיו פה סדקים?
בינתיים הם בטון, אבל נתניהו מן הסתם ינסה לפורר את הבטון הזה, והוא היה נוף בצופים עם איתמר בן גביר. אחרי שבן גביר יקבל את כל דרישותיו, רוב דרישותיו, ובהם המשרד לביטחון פנים, השאלה באמת, מה יעשו, מה הוא יעשה עם הבלוק עם בצלאל סמוטריץ'.
והשאלה איך זה, זהו, השאלה איך זה ישפיע לאור מערכת היחסים שאנחנו יודעים ממילא, בין סמוטריץ' לבין בן גביר, השאלה איך זה ישפיע, כי הן סיעות נפרדות בעצם.
נכון, זה בלוק טכני, הם רצו כבלוק טכני יחד בדיוק. עם אבי מעוז מנועם, רק אני חייב לומר לך מניסיון רב שנים בכנסת, שאם בעצם יהיה פה דם רע, אז כל אחד מהשותפים, אם זה סמוטריץ', בעצם יזכור את זה לביבי ביום פקודה, לכן ברגע שעושים איזשהו תרגיל שאחד מהם יוצא מאוד מאוד פגוע או לא מרוצה, את יודעת, זה את החשבון, בסוף מישהו עשוי לשלם.
Okay,
העניין הוא כזה שבליכוד רוצים את התיק הליכוד להשאיר אצלם, לגלנט, ולתת לסמוטריץ' את תיק החינוך מורחב, או תיק תחבורה, או תיק אחר, ונראה מה יהיה, מי ימצמץ ראשון. בינתיים לא נראה שהממשלה תוצג השבוע.
זהו, והאמת שזה לא נראה בכלל כל כך פשוט, ואפילו לא ידוע אם יהיה יושב ראש מחליף לכנסת ביום שלישי. מה לגבי דרעי? תכף אני ארחיב על זה עם עורך הדין אליעד שרגא. האם דרעי בכלל יכול להיות שר, כשהיועמ"שית עוד לא השיבה למכתב שכתב אליעד שרגא?
כל זה בגלל זה המפלגות החרדיות דורשות את חוק פסקת ההתגברות ואת ביטול עילת הסבירות כדי לאפשר מעל הראש של משרד המשפטים אם הוא יתנגד לכך שדרעי יהיה שר.
טוב, בוא נדבר על החלוקה הנוספת, כלומר מה מסתמן איפה ומי?
בסך הכל ברגע שיפטר האוצר והביטחון, אז על משרד יו"ר הכנסת, שר המשפטים מוזכר יריב לוין, אם הוא ירצה את זה, אם הוא ירצה תפקיד אחר, כמו יור כנסת או שר חוץ, הוא יקבל מה שהוא ירצה מנתניהו. למשרת יור הכנסת מוזכרים אמיר אוחנה, אופיר אקוניס ודני דנון שהודיע על התמודדותו לתפקיד האלה. חיים כץ מוזכר כמי שיחזור לאינטיק כלכלי בממשלה. יהדות התורה, יצחק גולקנופ, יקבל את תיק השיקון. אורי מקלב, סגן שר במעמד שר, בשר לשוויון, במשרד לשוויון חברתי. מאיר פורוש, שר לענייני ירושלים, ואורי מקלב יקבל משרה של סליחה, יעקב אשר יקבל משרה של סגן שר האוצר, ועוד יקבלו כן. ועדות...
דפני, בכנסת. צריך להזכיר, יחזור לכיסא האהוב עליו.
ועדת הכספים, יושב ראש ועדת הכספים, וכמובן יש קרב על משרד הדתות, ש"ס רוצה את זה לעצמה, בציונות הדתית מתנגדים, בסוף יגיעו לזה פשרה על מינוי הרבנים והדיינים, והכל יהיה בסדר.
כן.
ש"ס תקבל, מדובר בהתחלה שתקבל את תיק הפנים, הנגב והגליל, הדתות והרווחה. עכשיו מדברים שאולי תקבל את הבריאות, אבל הכל נזיל, גם יואב קיש מוזכר.
בדיוק, אני רואה שיהיו הרבה מאוד נעלבים בליכוד.
כן, בליכוד יהיו גם, אבל צריך גם לומר, ענת, שיהיו גם הרבה מאוד שרים בליכוד, והממשלה הזו הולכת להיות מנופחת, 32 שרים, אחרי התקדים בעצם.
כן, בדיוק, יש תקדים.
לפיד בנט עם 28 שרים והרבה סגני שרים, ו-20 חברי כנסת בחוק הנורבגי, אז גם הממשלה הזו עם רוב של 64, היא יכולה להרשות לעצמה בעצם להגדיל עוד יותר את מספר השרים, אבל אחרי שנתניהו יסיים את המחלוקת בין סמוטריץ' לדרי על תיק האוצר, והביטחון, אז את הפירורים הוא יחלק לבחירים בליכוד, והרבה מאוד מהחברי כנסת של הליכוד יהיו שרים, מה שאומר שיהיה חוק נורווגי מורחב של לפחות אולי איזה 5 או 10 חברי כנסת חדשים מהליכוד ייכנסו במסגרת החוק הנורווגי, וגם במפלגות אחרות.
אתה מכיר את המשפט, זה לא אנחנו, זה הם. מה שנקרא קרוץ על הילדים. הם התחילו קודם. עכשיו, כותרת שלך היום בכלכליסט, לוביסט לכל חק. בעלי העניין פושטים על הכנסת. כבר היינו בסיפורים האלה, אנחנו יודעים שניסו למנוע את זה, הנשיא לשעבר ריבלין. מה זה?
עכשיו בעצם אנחנו מגיעים לכנסת חדשה, עם חוק נורווגי מאוד רחב, אולי אפילו כמו החוק בממשלה היוצאת, ובעצם יש היום במשכן הכנסת רשומים 118 לוביסטים, המספר הזה ילך ויגדל, לאחר שהכנסת תתחיל לעבוד, אבל הקואליציה יש רק 64 חברי כנסת, מתוכם 30 ומשהו שרים וסגני שרים, יש בקושי 30 חברי כנסת בקואליציה שיצטרכו לתזז בין הוועדות השונות, התווספו להם חברי כנסת נורווגים, אבל העניין הוא ענת שמחצית מחברי הקואליציה בעצם יהיו חברי כנסת חדשים, והלוביסטים בעצם ינסו לתמרן אותם למען השיקולים, האינטרסים.
שזה מדהים, כלומר, בוא רק נסביר, לוביסט אמור להשפיע, וחבר כנסת לא תמיד יודע על מה הוא מצביע, וככה נכנסים להם כל מיני חוקים על הדרך שלא תמיד רצינו שהם יהיו, עם הרבה מאוד אינטרסים מסחריים.
נכון, שהדבר הראשון שכנראה יעמוד על הפרק זה הפרדת קל מבנק דיסקונט עד סוף ינואר, ועדת הכספים צריכה לקבל החלטה בעניין הזה. אם היא לא תקבל החלטה, אז כנראה שלא יצטרכו למכור. בנק דיסקונט לא יצטרך למכור את קל. אם היא כן תקבל החלטה, השאלה בעצם, הלוביסטים של גם קל וגם של בנק דיסקונט, לאן הם ינפתו את כל הסיפור הזה. ויש גם חוק הסדרים וחוק תקציב שבדרך שגם הוא עמוס באינטרסים כלכליים של גופים כלכליים שזה משפיע עליהם. ויש לנו גם, חוץ מזה, את חוק המטרו, שגם הוא יש עיריית כפר סבא כבר שכרה לוביסט, אז כך שיש פה הרבה מאוד אינטרסים, והלוביסטים התרוצצו במסדרונות הכנסת, וינסו לשכנע חברי כנסת שרובם יהיו, פחות מהקואליציה, חדשים, שלא מכירים מספיק עוד.
מעניין אם לפטור מוויזה לאמריקה יהיה לוביסט, כי זה אולי מקובל על כולם, אבל נתניהו בוודאי ירצה לקחת את זה על עצמו, כמי שהביא את הפטור הזה מהוויזה. צביק אזרחי, הפרשן בכיר כלכליסט, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לעורך הדין דוקטור אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון.
ערב טוב ענת.
שלום שלום. תשמע, זה הולך ומסתבך, כלומר אתם לפני כמה ימים פונים ליועצת המשפטית לממשלה, הבהירי כי מר אריה דרי אינו כשיר לכהן כשר בשל חזקת הקלון שחלה בעניינו. היום יוצאת הודעה שהשר לעתיד דרי מעוניין בתיק האוצר, לא פחות ולא יותר, ואם בית המשפט יפסול אותו, אז אומרים מיד תבוא פסקת התגברות, ואז נפתור את כל הבעיות. תנסה לעשות לנו סדר פה.
טוב, אני אקדים ואומר שדרי הוא עבריין 5 כוכבים, עבריין מורשע ב3 הרשעות, גם בשוחד, גם במרמה והפרת אמונים, גם בעבירות מס, ישב בכלא 3 שנים, גם הורשע לאחרונה לפני כמספר חודשים בעסקת טיעון שהוא עשה עם היועץ המשפטי לממשלה הקודם בעבירות מס. התחייב גם בקנס של 180 אלף שקל, גם בעונש מאסר, עונש מותנה, מה שנקרא מאסר מותנה, של 12 חודשים לתקופה של 3 שנים, וגם התחייב בנקיטת חפץ ליועץ המשפטי לממשלה, וגם לאחר מכן בעתירה שהגשנו לשלושה שופטים של בית המשפט העליון, שהוא לא יחזור יותר לחיים הציבוריים. כך אמר, ולכן גם קיבל עסקת טיעון מקלה.
תגיד, רגע, לא. עכשיו, זה שהוא שילם את חובו לחברה, ישב בבית סוהר, ריצה עונש מאסר וכו', זה לא נזקף לזכותו?
א', לא, כי כמו את הסיפור הזה שמענו ב-2016, כשהוא חזר להיות שר פנים וצערינו ערב, ורק בחודש הראשון לתחילת כהונתו החלו החקירות בפרשה שהסתיימה לפני מספר חודשים. גם כאן, בכדי שהדברים יקרו לפי החוק, הוא צריך עכשיו לרצות את העונש שלו, לאור העובדה שלפחות לטענתנו, וכך גם סובר השופט עמית, יש חזקת קלון במעשיו, וכשהוא יסיים את המאסר המותנה שלו עוד 3 שנים, על זה יש להוסיף 7 שנים, אולי עוד 10 שנים הוא יוכל לחשוב לחזור להיות שר.
אוקיי, בסדר, זה בקשר לעניין הזה. עכשיו בוא נדבר על פסקת ההתגברות, שבעצם באה לבטל את העניין, כלומר לאפשר לכל עבריין, זה לא משנה מי, לחזור למשרת שר, לכהן במשרת שר, כשהיא באה בעצם מעל הראש של בית המשפט.
כן, זה נכון, אבל צריך להבין שפה העניין של דרעי הוא יותר מורכב מבחינתו. בכדי שפסקת ההתגברות תתגבר, הם צריכים ללכת ולשנות את חוק יסוד הממשלה, את תנאי הקשירות בסעיף 6, כי סעיף 6 לחוק יסוד הממשלה הוא זה שקובע גם את הקלון וגם את המאסר, שלמעשה מרחיק את דרעי מהזירה הציבורית. אז הם צריכו קודם כל ללכת ולשנות את חוק יסוד הממשלה. אני לא משוכנע, גם אם תהיה פסקת התגברות, שוב תלוי בהרכב, תלוי בבית המשפט, שבית משפט סביר ייתן לחוק שהוא האמא והאבא פרסונלי ורטרואקטיבי לחקק. כך שפסקת ההתגברות בכלל יכול שלא תעזור לו, כי כפי שאמרתי, יש כאן עוד בדרך, יש לו עוד מכשול גדול מאוד בדמות סעיף 6 לחוק יסוד הממשלה, שאותו הוא צריך לתקן.
תגיד, היועצת המשפטית ענתה לכם על המכתב?
לא, כדרכם בקודש הם לא עונים למכתבים, הם בדרך כלל שומרים את התגובות שלהם לעתירות לבג"ץ. ונאתגר אותה. אני מאוד מקווה שהיא תהיה קצת יותר אקטיבית, היועצת המשפטית לממשלה, ואכן תנחה את ראש הממשלה שלא למנות את דרעי לשר. אבל אם לא תעשה את זה, אז עם כל הצער, אני צריך לשנות פעם נוספת בגץ, שהוא יזכה לקבל תשובה מהיועצת המשפטית לממשלה.
בואו נדבר על הרוב של 61, שזה, על זה בעיקר, כלומר, פסקת התגברות אפשר להגיד כן או לא, ותלוי מאוד באיזה רוב, ואתה יודע, מקיר לקיר היו רוצים לראות את זה.
זאת הבעיה, נעת, שאף אחד עד כולם, נעשו לי טכנאים גדולים במשפט חוקתי, כשאף אחד לא מבין משפט חוקתי. צריך להבין, פסקת התגברות, איזה קונץ פטנט שהביאו מהמשפט הקנדי, יכולה לשבת רק בתוך חוקה, שיש בה מגילת זכויות אדם. זה לשים ברקס בתוך אוטו. כך שלשים ברקסים בלי שיש לנו אוטו, אין בכלל מה לדבר, כאילו, קודם כל מדברים עם פסקת התגברות, כאילו שזה דבר מובן מאליו.
אז סליחה, אז אם יחוקק, בסדר, אין חוקה, יש חוקי יסוד. יש חוקי יסוד.
כן, אבל ענת, זה לא חוקה. חוקי היסוד היום, אין להם שום עדיפות נורמטיבית, אפשר לשנות אותם, תראי מה עשו להם רק ב... 5 שנים האחרונות שינו אותם למעלה מ-20 פעם, לשו אותם כמו פלסטלינה את חוקי היסוד. זה לא חוקה. חוקה אי אפשר לגעת בה, אי אפשר לפגוע בערך מוגן בחוקה, וכשהקנדים חוקקו את פסקת ההתגברות בצ'רטר הקנדי, שם היו מאוד ברורים מהם אותם...
אני לא מבינה, אז מה זה אומר? אז מה זה אומר? שאם יחוקקו זה לא חוקתי? אני לא בדיוק מבינה.
אני אומר שא', כן, א', זאת בעיה, כי מי שרוצה לחוקק את הפסקה הזאת, יצטרך לשים אותה מבחינה ארכימדית, מבחינה משפטית, יצטרך לשים אותה בחוקה או בחוק יסוד החקיקה. הם רוצים לתת את חוק יסוד החקיקה, אז קודם כל שיתנו את חוק יסוד החקיקה, סוד חוק יסוד החקיקה גם קובע עדיפות נורמטיבית לחוקים, וגם קובע שבית המשפט העליון מוסמך לבטל חוקים, ואחר כך נדון איתם ברוב. כמובן שרוב, יעל וענת, כמובן שרוב של 61 הופך את שופטי בית המשפט העליון לפקידים שמקבלים הנחיות מהרשות השופט המבצעת.
עורך הדין דוקטור אליעד שרגא, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה.
תודה רבה, ענת.
שלום, שלום. אנחנו מכאן לפרסומות ועוד קודם עדכון תנועה. עדכון קצר מהפיצוץ הגדול ברחובות איסטנבול, כמובן חשש שזה פיגוע. הדיווח על 5 הרוגים, לפחות 36 פצועים בפיצוץ הזה בסדרות איסטיקלל במרכז העיר, מקום מאוד מאוד מתויר. בשלב הזה לא ידוע על נפגעים ישראלים, ואנחנו נמשיך ונעדכן ככל שנוכל. ועכשיו סיפור אחר לגמרי, לראשונה בישראל אשפוז בית לילדים, בית החולים שניידר מציג, המטופלים אישו במיון ויועברו לביתם בליווי צוות רפואי. רן רזניק, פרשן ותחקירן הבריאות של ישראל היום, מפרסם את הסיפור הזה. שלום רן.
שלום ענת.
ובכן, מה מאחורי הסיפור? כן. זה באמת לראשונה, וזה בבית החולים. כן. שניידר מקבוצת כללית.
בהחלט. אני אגיד קודם מה שעושה את זה עוד יותר מעניין וחשוב, שזה חלק ממגמה, אם תרצי ענת, טרנד או מגמה של אשפוזי בית וגם טיפולי בית ושיקומי בית בישראל, של מעבר הולך ומתרחב של מה שהיה עד היום רק בבית חולים הביתה, ולא מדובר על הטיפולים הרגילים שקופות חולים עושות בבית ועושות את זה טוב כבר הרבה שנים, אלא ממש מעבר של אשפוז בבית.
שנקרא טיפול אמבולטורי. כלומר, טיפולים הרבה יותר קשים, לא טיפולים פשוטים.
לא טיפולים פשוטים, ובאמת זה ממש התחליף לאשפוז. למשל, בשניידר, שפתחו את מחלקת אשפוז הבית הראשונה, שניידר, בית החולים לילדים הגדול בישראל, מהטובים בישראל, מהוותיקים בישראל, פתח ממש מחלקה לאשפוז בית, שהיא של בית החולים. מי שמלווה את הילדים במקרה הזה בבית יהיה צוות של רופאים ואחיות של בית החולים, לא של הקהילה, לא של המרפאה שקרובה למקום מגוריו של הילד, אלא של בית החולים, וזה יהיה בשני מסלולים, אחד באמת כמו שציין, כשמגיעים למיון, כמו שקרה לפני שבוע, ומקבלים טיפול ואבחון ראשוני, ובמקום לעבור לאשפוז בשניידר, בבית החולים, במחלקת הילדים עוברים הביתה, בליווי, גם הפיזי וגם הווירטואלי של צוות שניידר.
כן.
במקרים אחרים זה יהיה המשך אשפוז מתוך המחלקה לשניידר. אני יכול להגיד עוד במשפט שלמשל במקביל, שניידר הם הראשונים בישראל, במקביל גם בבית החולים ספרה לילדים בתל השומר, בשיבא תל השומר, התחילו בפרויקט של אשפוזי בית. את דיברת על עניינים מורכבים. למשל, אשפוז בית של ילדים אחרי ניתוחי לב של ילדים, וגם ילדים נפגעי כוויות, שזה דבר מאוד דרמטי.
מאוד דרמטי, מאוד דרמטי שנמשך הרבה מאוד זמן, כלומר, אשפוז בבית החולים נמשך הרבה מאוד זמן. רן, בוא תמתין איתי, נצרף אלינו דוקטור עומר ניב, שהוא סגן מנהלת מרכז שניידר לרפואת ילדים, מקבוצת כללית כאמור, ומי שאחראי על הסיפור זה בבית החולים שניידר. דוקטור ניב, שלום.
שלום וברכה.
טוב, אז זה טיפה מסובך. בוא ניקח למשל ילד אחרי ניתוח לב פתוח. איך שומרים? איך מפקחים? איך זה עובד?
תראי, נתחיל ממה שרן אמר. אכן, המגמה העולמית היא של אשפוזים בבית. יותר ויותר דרכים לנטר מטופלים קיימים היום, טכנולוגיים, וניתן לנטר חולים שמאושפזים בבית. בעולם המבוגרים זה קיים כבר. אנחנו מרכז שניידר הראשונים בארץ שעושים את זה, ממש מחלקת אשפוז בבית, ואנחנו שואפים לאשפז בבית שתי קבוצות של מטופלים שלנו. קבוצה ראשונה זה קבוצה שפונה למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים, למיון, ובמקום להתאשפז פיזית בבית החולים, אנחנו מציעים להם את השירות הזה, ועד כה יש שיענות מאוד יפה, ומטופלים אחרים ממחלקות האשפוז, כמו שאמרת, ילד אחרי ניתוח לב, כנראה שזה יקרה מהר ממה שאנחנו מצפים, שהוא יתאשפז בבית עם ניתור קבוע.
כלומר, עוד אין מקרה כזה ספציפי שאתה יכול לדווח עליו.
אנחנו מתחילים בזהירות רבה, ילדים אחרי ניתוחי לב, זה ילדים מורכבים, זה ילדים שהסיכוי לסיבוכים אצלם הוא גבוה מאוד, ולכן אנחנו עוד לא שם, אבל אני בטוח שאנחנו נהיה שם מהר מאוד.
בוא נדבר רגע על העניין של רן הזכיר את הנושא של קביעות. קביעות צריכות איזושהי סביבה מאוד מאוד נקייה, מאוד מאוד סטרילית. בדיוק. איך אתה מתמודד עם הדבר הזה בבית?
אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד לא ברמה של להשפז ילד עם קביעה בביתו. אנחנו בוחרים ילדים בזהירות רבה, ילדים שלא צריכים תנאים סטרילים, בדיוק כמו שאת אומרת, עם קביעות, ילדים שלא צריכים טיפולים, ילד אחרי קביעה צריך טיפול, עם תשפוש, וזה לא מתאים להשפוז ביתי, לפחות לא בשלב הנוכחי של הפיילוט, לא המטופלים שאנחנו כרגע מאשפזים בבית, אבל אני אומר, אנחנו נגיע מהר מאוד לילדים יותר מורכבים, בגלל האמצעים הטכנולוגיים שמאפשרים זאת. אני לא יודע להגיד על תנאים סטרילים נקשריים בבתים.
תגיד, כמה האשפוז בבית בעצם מאיץ את ההחלמה של המטופל במקרה הזה ילד?
אז ממעט המקומות בעולם שהשפזו ילדים בבית, הנתונים הם מאוד מבטיחים. הילד בסביבה הטבעית והבטוחה שלו מחלים בצורה מהירה יותר, מילד שמאושפז בבית חולים כמו שאנחנו רגילים.
ועם איזה ילדים, זאת תהיה שאלה אחרונה אליך, דוקטור ניב, עם איזה ילדים היום אתם כן מתמודדים? כלומר, מי מאושפז?
אנחנו מאשפזים ילדים עם זיהומים של מערכת העיכול, זיהומים בדרכי השתן, מטופלים עם זיהומים של האור ומערכת השלד, זיהומים של דרכי אוויר עליונות ושל מערכת אף אוזן וגרון.
Okay.
אשפוזים שלא מצריכים לא תנאים סטרילים ולא פעולות חודרניות וכואבות, לגמרי. שזה מאוד מאתגר לעשות אותם בבית.
אוקיי. רן, משפט לסיום.
כן, שני משפטים. ראשית, בכל אופן, המחלקת אשפוזי בית בשניידר היא מהפך, או אם תרצי מהפכה, באשפוזי הילדים במדינת ישראל. לא פחות מזה. שנית, זה חלק ממגמה, גם עולמית וגם ישראלית, שהועצה, שהתרחבה מאוד, פחות ממה שחשבו, אבל התרחבה מאוד בעקבות הקורונה. חייבים להזכיר פה את הקורונה, כי היא העיצה מאוד את המגמה לאשפז בבית.
העיצה תהליכים, ובכלל אנחנו, בדיוק, זה בכל מיני תחומים אנחנו עוברים, נכון. מהפכות ושינוי סדרי
גם
עולם.
גם למשל בשוק העבודה כמובן, ברור, אבל הנה גם, הנה גם בשוק הבריאות.
טוב, נכון, לפחות זה מאיץ את ההחלמה, וזה כבר משמח ומעודד, אנחנו יודעים את זה ממבוגרים. רן, נכון. רזניק, תודה. דוקטור עומר ניב, תודה ובהצלחה.
תודה רבה.
תודה, ענת.
שלום,
תודה.
שלום. פרסומות. סיפור שמעניין הרבה מאוד אנשים, מיליארד דולר נעלמו, קריסת ענק של בורסת הקריפטו, ה-FTX, הודיע השבוע על פשיטת רגל, לאחר שלא הצליחה לעמוד בתשלומים למשתמשים שלה. זה מאוד מעניין, כי יש הרבה מאוד אנשים שהם בתוך העניין הזה, ואולי איבדו את כספם. אילן שטרק, מנכ"ל אלטשולר שחם הורייזון, שלום אילן.
שלום ענת.
על מה אנחנו מדברים בעצם?
אנחנו מדברים על אתר FTX, שהוא אתר מאוד גדול בטופ 5 של המטבעות הקריפטו, כבורסה מאוד גדולה. והסיפור התחיל כשהאתר הכלכלי CoinDesk פרסם שחלק ניכר בכלל מהמאזן של הבורסה מורכב ממטבע שהיא בעצמה הנפיקה. זאת אומרת, יש פה מעין ניפוח שווי מאזני של הבורסה, שהנפיקה המטבע משל עצמה, וגם חברה קשורה אליה, הרכיב המאזן, חלק מאוד גדול מהמאזן שלה, גם מורכב מהמטבע שלה, אבל יש הערכה, מאיפה הגיעה פשיטת הרגל בין היתר, עלתה הערכה שהבורסה עצמה השתמשה גם בכספי לקוחות. היא העבירה כספי לקוחות, מטבעות דיגיטליים, למימון פעילות, והפסדים גם של אותה חברת קשורה שלה. הערכות מדברות על 10 מיליארד דולר, ובמילים פשוטות, למעשה היא העבירה כספים ללא רשות מהלקוחות, לצורך מסחר של חברת בת, כשלה בעצמה יש רק עון עצמי מדובר על משהו כמו מיליארד דולר, זאת אומרת יש פה בור של איזה 9 מיליארד דולר.
עכשיו כשאני הולכת להשקיע שם, אני, מה אני צריכה לשאול? כלומר בזה כבר לא, אבל בכזה אחר נגיד, מה אני צריכה לשאול כדי לדעת שאני, ההשקעה שלי מבוטחת ומובטחת?
אז כשאתה הולך וסוחר, נמצא במסחר, במטבעות דיגיטליים, יש מספר תמרורי עזרה שמאוד חשוב שהמשקיעים והסוחרים ישימו לב. קודם כל, לרכוש, לבצע מסחר ורכישה, רק דרך גוף פיננסי שהוא מפוקח. זאת אומרת, FTX, לדומה, גוף שהוא לא מפוקח על ידי שום רגולטור.
ומן הסתם אני גם לא אוכל לדרוש את כספי אם הייתי שם.
נכון, כי נכון מאוד. כי ברגע שאתה נמצא בבורסה שהיא מפוקחת, אז יש שם דרישות של הון עצמי, יש שם נהלים מאוד ברורים להפרדת נכסי החברה מנכסי לקוחות, ומינוי של רואי חשבון חיצוני גם, שיבקר את הפעילות. פה ברגע שאין לך גוף מפקח, אז כביכול הכל פרוץ.
שבכלל, כל מטבעות הקריפטו, כלומר, מי שלא מתעסק עם זה, זה נראה לך מאוד אמורפי. אתה הרי לא מחזיק שום דבר ביד. וקריסות כאלה היו. האם זו הקריסה הראשונה של סוג של בורסת מטבעות קריפטו? או שהיו כבר דברים בעבר הקרוב?
היו מספר קריסות של בורסות. היו מספר קריסות של בורסות, אבל דבר מאוד חשוב שהמשקיעים גם צריכים להבין, שברגע שהם סוחרים בבורסה, יש מה שנקרא מטבעות שאתה מחזיק, וכמו שציינתי את זה נכון, אתה לא באמת רואה את המטבע, אבל אתה כן יכול ברגע שביצעת את המסחר, למשוך לארנק פרטי את המטבעות. קנית המטבעות, תמשוך את זה לארנק פרטי מחוץ לבורסה, כי היום מה קרה ב-FTX? משקיעים שסחרו ב-FTX והשאירו את המטבעות שם, גמרנו, יצרה את המשיכות, וכמו שתבוא לבנק, הבנק יגיד, רגע, תעצור, אתה לא יכול לבצע משיכה, זה מאוד דומה למה שראינו גם בהבדלים כאלה ואחרים, מ-2008, מהמשבר הפיננסי של הבנקים, שבהם לא יכולת למשוך את הכספים שלך.
אגב, אתה יודע להעריך, אילן שטארק, בכמה לקוחות מדובר?
אני יכול לומר שיש שם היום, הערכות מדברות על למעלה מיליון לקוחות.
לא מעט,
כשהבורסה צריך להבין איזה צניחה מאוד מהירה הייתה לה. ב-2019 היה לה רק 100,000, ב-2020 מיליון, 2021 למעלה ממיליון, 2022 אנחנו כבר מדברים על מספרים יותר גדולים, אז מספרים מאוד 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 גדולים פה.
מפחיד. טוב, רק לבעלי לב חזק. אילן שטארק, מנכ"ל אלטשולר שחם הורייזון, תודה רבה.
תודה רבה.
מה שנקרא, תיזהרו, זה טוב לכל דבר. עוד פרסומות ועוד מעט בורסה. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, הבטחנו בורסה, אלן אמיר.
אהלן ענת, אחר הצהריים טובים.
שלום, שלום. טוב, אז קודם כל הדולר בצלילה והבורסה עולה, איך זה נגמר היום אצלנו?
זה נגמר ככה בירוק, אבל פחות טוב ממה שהיה בבוקר, בהתנפלות רבתי כתוצאה מהעליות בוול סטריט, גם פה היה עליות של כל המדדים של המניות, אבל בסוף היום ה-90 אמנם עלה ב-1%, אבל תל אביב 35 ירד ב-0.7 עשיריות, שאר המדדים, הנפט והגז עלה ב-2.2%, והבנקים מנגד ירדו את ה-1.4, זאת אומרת, זה מין יום כזה שהתחיל בכל תרועה, ונגמר די במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים.
אגב, תדירן תכף הדולר, התדירן צונחת ממש בחדות.
אכזבות מדוחות כספיים, בנו חברה שעשתה יוצא מן הכלל כמה שנים אחרונות, מניה עלתה מאוד חזק, והיא יורדת כי היא מאכזבת קצת בתוצאות, זה תמיד זה הסיפור של החברה, אבל המחיר, אם המחיר גבוה מדי, גם חברה מצוינת שקצת מאכזבת, מיד רואים שהמחיר נדרס במיידי, לא מחכים, זה לא נדלן, כן. שוקח איזה הרבה זמן להתקן את המחיר, פה זה קורה מיד, זה בורסה לטוב ולרע.
אוקיי, טוב. בוא רגע באמת נתעכב על מה שקרה בארצות הברית, ברביעי וחמישי ושישי, וזה נתן את אותותיו, יש שם סימנים להתמתנות האינפלציה, לאיזושהי עצירה, איך קוראים את המפה?
כן, הנתונים של האינפלציה שהיו בארצות הברית לפני סוף השבוע היו, שימי לב, במקום 8.2, 7.7 שנתי. זאת אומרת, זה כאילו, זה אומנם ירידה, אבל היא כל כך משמעותית, כי הכיוון הוא מה שחשוב. ואם כן. אמריקה מתחילה להבין שזה over the limit, אנחנו מתחילים להתקפל עם האינפלציה, אז לא יהיה יותר עליות ריבית, בטח לא כמו שחשבו. עכשיו הריבית, ברגע שיש ריבית יותר גבוהה, פחות טוב להשקעות, פחות טוב להלוואות, פחות טוב לעולם הכלכלי. הכסף עולה יותר יקר, זה לא טוב. ואז פתאום כולם חושבים, הנה, לא תהיה אינפלציה כך גבוהה, הריבית לא תעלה, ואז קדימה יסתער, והשוק עולה בחדות רבה.
השאלה אם באמת מאינדיקטור אחד כזה, אפשר להקיש באמת על תחילתה של עצירה, ירידה וכו'.
אז קודם כל זו סנונית ראשונה בהחלט, אבל יש לה משמעות מאוד גדולה, כי אתה רואה שהעסק הפסיק לטפס בצורה בלתי נשלטת. ואם מחירי הנפט בעוד מספר חודשים כתוצאה מהגידול בתפוקה המטורפת בארצות הברית, אמריקה מייצרת נפט מחדש, אתה תראה, אנחנו נראה ירידה במחירי הנפט, זה גורם סופר דרמטי. אגב, גם לדעתי באיזשהו מקום ניצחון של הדמוקרטים עכשיו בבחירות האמצע,
נכון,
הביא גם כן לסוג של יציבות כזו שאתה רואה שאין פחד, אין חשש, ולכן הסיפור של התגובה של הבורסות כלפי מעלה, אגב, זה הירידה של הדולר פה בארץ.
כן, לגמרי, גם זה וגם זה. אמיר, אנחנו צריכים לעצור. אמיר היה יושב ראש אינפיניטי, תודה אמיר. שלום
לתראות. תודה לכם.
איפה הכסף? סיימנו. עורכות ומפיקות מלי בנימינו ואפרת קורמן. על השידור איתנו יובל גלבוע. בדיגיטל עמיתי דואק שני רומנו ונויה חסון. מחר נהיה כאן בארבע כמובן. עכשיו בן ואריה ידידיי, שלום ופיגוע התאבדות. כבר מגדירים את זה ככה.
קשה מאוד.
קשה מאוד, לא נעים.
בסתכלל.
בדיוק. זה השידור שלכם. להתראות.
תודה ענת.
שלום שלום.
תודה רבה.